מישהו שצריך להודיע, אני תמיד אחרי זה מבקשים. אז הדבר האחרון שדיברנו עליו בלימוד הקודם היה תקופת שלמה, שבה כדברי הזוהר קיימה סיהרה באשלמותה, הירח היה במילואו. הסברנו שהירח במילואו ממש כמו בתחילת הפסקה שהרב כתב, שהיו שני המאורות הללו משתמשים בחתר אחד. הירח בשלמותו זה הכוונה שהצד המקבל, הצד המושפע, שזאת האידאה הלאומית, היה ביכולת קבלה מלאה. ובגלל שהוא היה ביכולת קבלה מלאה, בעצם הוא יכול היה לבטא בחיים שלו את כל מה שהאידאה האלוהית כוללת. זו נקודה שאנחנו נחזור עליה בהמשך. בעצם ההבדל בין מצב שהאידאה הלאומית נמצאת בשלמות, היא יכולה לקבל את האידאה האלוהית בשלמות, לבין מצבים של קטנות, זה הבדל האם המימד האלוהי יופיע בחלק מהמציאות או שיופיע בכל המציאות. ניתן דוגמה מאדם בריא ואדם חולה. אדם בריא יכול לבטא את הקשר שלו לקודש בכל תחום בחיים, ואדם חולה יכול לבטא את הממד שלו, את החיבור שלו לקודש בחלק מהחיים. למה? בגלל שאין לו כוח. זה אותו דבר, מתי שהאומה נמצאת במצב בריא היא יכולה לבטא את הקשר שלה לאלוהים בהמון תחומים, וככל שהיא נהיית רוחנית חולה היא לא יכולה לבטא את הקשר הזה. לכן זה נקרא סיירה באשלמותה. אני חוזר על המשפט שמופיע אחרי. אז, באותה תקופה קצרה בחמותה וארוכה באיכותה, ימי בית המקדש הראשון, שגם הם לא היו שלמים, כי זו הייתה תקופה מאוד קצרה, רק ששלמה ואחר כך רחבעם כבר התחיל להתפורר העניין, שאפה אידאה הלאומית רוח חיים מלאים כפי עצם טבעה וסיפוקה הפנימי, ותינק זיו הדרה מהרעיון האלוהי הטהור. העושר הלאומי וחוסן כבודו הוסיף יפעה ואומץ אל הרעיון האלוהי. אז הרב מתאר פה שיש פה הדדיות. זאת אומרת, זה לא רק שהאידאה הלאומית מרוויחה, כביכול לא רק הגוף מרוויח מהקשר לרוחניות, וגם הרוחניות כביכול מרוויחה. איך? היא מופיעה בצורה רב גונית, בצורה שלמה. הוא אומר, העושר הלאומי וחוסן כבודו, כוונה החוזק של ההופעה הרוחנית, חוסן כבודו, הוסיף יפעה ואומץ. יפעה זה הופעה, אומץ, כוח, אל הרעיון האלוהי. הרעיון האלוהי יופיע בצורה שלמה, לא בצורה כזו מסכנה, בצורה חלשה, שממנו יצא אז בבהירותו התוכן הלאומי, והמחשבה האלוהית הברורה בצורתה הישראלית הועילה להשפיע חיי עונג, חיים של כבוד ורוממות רוח לכל הגוי כולו. זאת אומרת, לכל הגוי כולו, הכוונה לכל העם. כל העם הרגיש שהוא מחובר לתוכן גדול, הוא מחובר לרעיון גדול. ויתרומם על במותי השירה החיה האלוהית ועל מרומי פאר החיים, הדר הגדולה הלאומית וזיו האהבה הטהורה והרעננה. מה המשפט הזה אומר? ויתרומם על במותי השירה. מי יתרומם? מי?
אלוהים.
לא, כתוב כאן שמישהו יתרומם. מי יתרומם? הגוי כולו. אני חושב שהכוונה הגוי כולו. ויתרומם הגוי כולו על במותי השירה החיה האלוהית. הכוונה, החיים, מה זה שירה? כשאומרים שמישהו שר, מה הכוונה שהוא שר? שירה, הכוונה היא תפיסה גדולה ועמוקה של משהו. כשמשורר כותב שיר, הוא לא מבטא רק מימד רעיוני ולא רק מימד רגשי, הוא מבטא סוג של תפיסה שלמה של הדברים. הוא רואה את הנוף ומתאר איזו תמונה מלאה שכוללת בתוכה גם רעיון וגם רגש, כל ביחד. א' כן, אבל כשאני אומר שירה אני לא מתכוון דווקא לשירה במובן של מוזיקה, שירה במובן של כתיבה של שיר. זאת אומרת ששיר, שיר השירים זה לא דווקא מוזיקה, שיר השירים זה שיר, זה סיפור כביכול שהוא כמו שיר, הוא כתוב כמו שיר. זאת אומרת המוזיקה זה עובד על הרגש הרבה, אבל שירה זה משהו יותר עמוק מזה, משהו שמקיף גם תוכן. כשאתה קורא שירה אז המשורר מכניס בתוך השיר גם רגש וגם רעיון. אז כשהרב אומר פה שירה, מה שאתה אומר זה זמרה, מה שקוראים לו זמרה. זמר זה יותר נוגע ברגש, במוזיקה, במנגינה. שירה זה יותר עמוק מזה, התפיסה שלמה של דברים. זה יכול להיות סיפור שכתוב בצורה שירית. בתנ"ך יש לנו שירות ויש לנו סיפורים, נכון? שירת דבורה, שירת הים, שירת הבאר, יש לנו כל מיני סוגים של שירים. מה מייחד שיר? שיר הוא לא כל כך ברור, הוא לא תמיד ברור לך. למה? כי הוא כולל בתוכו משלים, הוא כולל בתוכו רעיונות שגנוזים בצורה של סיפור, אבל באמת יש כאן איזה רעיון שרוצים להעביר לך. זה נקודה מאוד חשובה, שהרבה פעמים כשאתה חושב על רעיונות רוחניים, על אמונה, איך להעביר אמונה, איך בן אדם יכול באמת להתחבר לאמונה, לאמונה באלוקים. שמעתי סיפור אתמול שפעם אחת הרב שטיינזלץ, רב הדין, העביר שיעור באיזה מקום, והוא העביר כל מיני, הוא העביר בשיעור כל מיני הוכחות לקיומו של אלוהים. כל פעם הוא העביר רעיון אחד ואז דחה אותו, עוד רעיון איך להוכיח שאלוהים נמצא ודחה אותו. ככה הוא עשה לאורך כל השיעור, ואז נגמר השיעור, הוא הלך. אז מישהו רדף אחריו ואמר לו, הרב, רבנו, אבל מה כן? זה אומר, תשמע, למי שמאמין השאלות האלה בכלל לא מטרידות, מי שמאמין זה לא מפריע לו בכלל כל השאלות האלה. הסיפור הזה משקף בצורה מאוד יפה את זה שהרבה פעמים הדרך שאנשים רוצים להתחבר לאמונה זה דרך השכל שלהם, והשכל שלהם זה רק חלק מהחיים. הלב שלהם והרגש שלהם זה חלק שצריך לכבד אותו לא פחות. אנשים חושבים שהכל עובר דרך המוח שלהם. מה, המוח קולט הכל? הוא לא קולט הכל. יש הרבה דברים שאנחנו קולטים דרך הרגש. כשאתה יוצא החוצה ורואה את העולם, רואה שמיים, רואה שמש, זה לא רק המוח קולט את זה. ההתרגשות לא מגיעה רק מהמוח, שאתה מבין שיש עכשיו שמש, יש כדור גז שמקרין עליך אנרגיה וחום, ואז דברים פה צומחים. זה לא מה שגורם לך להתרגש. התרגשות נובעת מזה שאתה מתפעל מהיופי של העולם, מהעומק של הקיום. זה תחום שלם שהוא לא קשור רק למוח. נכון שבבית המדרש אנחנו מתעסקים בעיקר במחשבה ובלימוד, אבל יש בתוכנו עוד חלקים שלמים של אישיות.
הרב, כמה שיותר נלמד על נושא מסוים כביכול, אז אני יותר מתרגש ממנו.
שכן או שלא?
מה יגרום לנו כן להתרגש ממשהו מסוים?
כשאתה לומד משהו אתה מנסה להבין אותו, וכשאתה מחבר אותו ללב שלך ואתה אומר, מה זה אומר לי? איפה אני פוגש את זה לתוכי? אז אתה מחבר את זה ללב. אני יכול להיות בן אדם שילמד הרבה דברים ולא ננסה לבדוק איפה זה תופס אותו, איפה איפה זה נפגש עם החיים שלו. אתה תוכל לחזור אחר כך על שיעור שלמדת, להגיד בדיוק מה למדת בשיעור, אבל אתה לא בודק איפה זה נפגש איתך. האם גם אתה מרגיש את מה שקראת עכשיו, שלמדת עכשיו?
זה לא שאני מתכוון כאילו, רגע שאני לומד על מה שמסיים, באמת אני מבין, אז נגיד אני ללמד על צחוק ואני אבין מה המקור צחוק, מאיפה זה בא, אז אני יודע יותר לצחוק נכון. כביכול אני יודע יותר להרגיש את הצחוק, כי אני יודע מאיפה הוא בא.
זה נכון, אבל אם עשית תהליך של הפנמה ועבודה, זה כבר לא רק במוח, זה לא רק בראש, זה לא רעיונות. אתה מבין? בן אדם יכול ללמוד משהו, אבל שזה לא יעבור דרך הלב שלו. הלב שלו רחוק מזה. זה הקשבה. זאת אומרת, הלימוד בעומק, זה אמור להיות לימוד שכולל בתוכו גם ממד של הקשבה, איפה הלב שלי נמצא. האם הלב שלי מחובר למה שקורה פה עכשיו או לא? אנחנו בדרך כלל פשוט לא שואלים את השאלה הזאת. וגם אם אנחנו שואלים את השאלה הזאת, אנחנו לא מספיק נותנים אמון שהלב שלנו יגיד לנו משהו נכון. זאת אומרת, העבודה הרוחנית, אפשר לומר ככה, זה משל טוב, שהאידאה הלאומית והאידאה האלוהית נמצאת בתוך האדם, בלב ובמוח. האידאה האלוהית זה הראש שלנו שחושב, והוא בעצם לא סתם נמצא למעלה, הוא נמצא למעלה כי הוא קולט רעיונות שהם מעל הראש, רעיונות גדולים, גבוהים. אבל בסוף הרעיונות האלה צריכים להיכנס גם ללב, והלב זה כמו האידאה הלאומית. הלב זה הצד שמחבר את כל הגוף שלנו למעלה. אם לא יהיה לך לב, אז כל הרעיונות האלה יישארו רק מלמעלה של החיים, לא ייכנסו למטה, לא ייכנסו לתוך הלב. אז העבודה הרוחנית, מתי בעצם אדם נמצא בשלמותו? מתי שהראש יכול לפגוש את הלב בצורה שלמה, שהלב פתוח לגמרי לקבל את הרעיונות של הראש. אבל הדברים האלה שאני אומר, זה לא עניין של אמירה, זה עניין של עבודה. זה קודם כל שהלב באמת פתוח לרעיונות, הלב פתוח לעולם. תחשוב, מתי שאתה רואה נוף יפה, אתה יכול להגיד בסדר, יש נוף יפה, אבל הנוף הזה לא קשור לגילוי של אלוהים. אתה יכול להגיד לא, אני רואה פה אלוקות, זה מה שאני רואה את הנוף. אני רואה שהנוף הזה הוא ביטוי של האלוקות. ואז הגילוי האלוקי בעצם מתפשט על כל העולם, על כל תחום בחיים. וזה בעצם מה שקרה בתקופת שלמה, ומה שהרב רוצה לרמוז. איך יכול היה להיכתב שיר שהוא לקוח כולו, כל המשל לקוח מעולם האהבה, הרומנטיקה? איך יכול היה להיכתב דבר כזה? ושכולו משקף קשר בין אלוקים לעם ישראל. בשביל לכתוב כזה שיר, אתה צריך להיות מחובר מאוד מאוד חזק לחיים, לאהבה, לאהבה במובן גם הרומנטי. רק שהאהבה הזו לא הופכת להיות סוג של ביטוי גס, חומרי, שנוגע רק בצד היצרי של הקשר, אלא אתה מסוגל לקחת את הקשר המקודש הזה ולגלות שהוא ביטוי לקשר יותר עמוק. האהבה בין איש לאישה היא ביטוי לאהבה האלוקית בין הצד האלוהי המשפיע, הצד האלוהי המקבל, וששניהם ביחד מתאחדים כמו חתן וכלה. אבל אם האדם, אם הטבע של האדם הוא גס, אם הגוף הוא לא פתוח למשהו רוחני, הוא גס, הוא שקוע בתוך העולם החומרי, אז ברגע שמדברים איתו על אהבה, על מה הוא חושב? חושב מיד על יצרים, חושב מיד על תאוות, חושב מיד על כל מיני דברים לא צנועים. אז אדם כזה לא יכול לחבר רומנטיקה לקדושה, כי אצלו רומנטיקה זה יצרים, או קדושה או יצרים, זה לא עובד ביחד. שיר השירים יכול היה להיכתב רק בזמן שבו גם הגוף הלאומי היה מחובר לקדושה. זאת אומרת, זה לא במקרה ששיר השירים במשנה נקרא קודש קודשים. מה הכוונה קודש קודשים? זוכרים, דיברנו על זה שהמשכן בנוי בעצם משלושה חלקים. יש את הקודש קודשים, הקודש והחצר. אז החצר זה הצד החיצוני, יש שם את המזבח, מזבח הנחושת והכיור. לפנים בקודש יש לנו את המנורה, השולחן ומזבח הקטורת, ובקודש הקודשים יש את התורה, מעליה הקרובים. זאת אומרת, הקודש, קודש הקודשים זה המקום שבו החול והקודש מתאחדים, אין ביניהם הפרדה. זה הקרובים. בחוץ, כשיוצאים לקודש, יש את השולחן ויש את המנורה. החומר והרוח נפרדים. אבל בקודש הקודשים שניהם מחוברים לגמרי. אין דבר כזה הפרדה בין קודש לחול. הקודש והחול יונקים מאותו שורש. מהקדושה, מהאצילות. בסדר? באצילות, כלומר בעולם של קודש הקודשים, החול והקודש הם בהרמוניה מוחלטת. אין הבדל בין קודש לחול. השורש הוא אחד. וזה היה המצב כששלמה המלך כתב את שיר השירים שהוא קודש קודשים. זאת הסיבה גם, תשימו לב, שהרב ציודה קורא לספר אורות קודש קודשים. ככה הוא כותב בהקדמה. למה? עכשיו אנחנו מבינים למה. כי ספר אורות מבטא את הקשר בין עם ישראל להשם. בין האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. בשלמות, במצב מתוקן. כן, זה נקרא קודש קודשים. זה המצב שבו קודש וחול הם ביחד. לא סותרים אחד את השני. חוברים אחד לשני. שזה התכלית של עם ישראל.
אתה אומר ברגע שאדם רוצה להגיש קשר יותר עמוק, אבל הוא צריך להסיר בעצם את המחיצות, ואז לגשת למשהו יותר טוב. נגיד, אדם רוצה ללמוד תורה, והוא בא ממקום של שונה, אז הוא קודם כל מאוד מנסה להסיר את המחיצות חיצוניות והחברה והדברים האלה, אז כמה שהוא יותר יעשה, ככה הוא יותר יוכל להיפגש עם המקום של התורה.
כן, זה נכון. השאלה מה זה להסיר? להסיר את המחיצות של החברה. צריך לראות מה הכוונה.
לא דווקא חברה, לעשות את המחיצות שבינו לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא פיתח לעצמו ויצר לעצמו, אז הוא יוכל יותר להרגיש את הקודש.
נכון. רק אני שואל עוד פעם, מה זה המחיצות? צריך להבין מה הכוונה מחיצות.
הרגלים.
יש כל מיני ביטויים למחיצות. זאת אומרת, לדוגמה, גם המחשבה שאלוקים הוא רק רוחני, זה גם מחיצה. זאת אומרת, אדם יכול לחשוב שכל דבר שקשור לעולם של חול, הוא לא קשור לאלוקים. זה גם מחיצה. כי אז בעצם הוא עוד פעם מנציח את ההפרדה בין קודש לבין חול. החול הוא חול, הקודש הוא קודש. אין קשר ביניהם. בסדר? זאת אומרת, ההבנה העמוקה מחברת בין הקודש לבין החול. זה נושא מאוד 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 עמוק וארוך בתוך הכתבים של הרב קוק, ובכלל היחסים בין קודש לחול, היחסים בין רוחניות לחומריות, היחסים בין העולם הזה והעולם הבא. כל הדברים האלה הם היבטים של רעיון אחד, קדושה ומציאות. אז נחזור אותם על המשפט הזה. העושר הלאומי וחוסם כבודו הוסיף יפעה ואומץ אל הרעיון האלוהי שממנו יצא אז בבהירותו התוכן הלאומי והמחשבה האלוהית הברורה. ברורה הכוונה תאורה, שהיא לא, אין בתוך השיגים הבנות שגויות, בצורתה ישראלית ולא בצורתה הגויית. בעצם עובדי האלילים הועילה להשפיע חיי עונג, חיים של כבוד ורוממות רוח לכל הגוי כולו. למה עונג? מה הקשר לעונג? זה שאתה מאמין באלוקים, איך זה מביא לך עונג?
זה מקרב אותך יותר
לרצון
שלנו, יותר מרגיש משהו פנימי. העונג זה בא ממשהו שכאילו יותר מגלה את עצמך.
נכון, למה זה יוצר עונג? מתי אנחנו אומרים, מתי יש מצווה מיוחדת לעונג?
בשבת.
בשבת. מה העניין של עונג שבת?
העניין הוא להרגיש את יותר אליי, אל המקום של להתמלות יותר, למקום הפנימי, למקום של הבית, למקום של להתמלות.
נכון, אבל מה מענג בשבת?
ברבורים
וסלב ודגים. כן, נכון, השבת היא מעין עולם הבא. ככה היא מכונה, מעין עולם הבא. מה זה אומר? זה אומר שבשבת בעצם מופיע בזר אנפין הקשר בין העולם החומרי לעולם הרוחני. ומתי שהקשר הזה קיים, אז החומריות היא לא מרחיקה את האדם האלוקים. אדם הוא מחובר לאלוקים עם החומריות.
אז מה זה עונג?
מה? עונג זה שאדם חווה הנאה גשמית, והנאה הזאת לא מנותקת מרוחניות. כי אם האדם לגמרי רק בהנאה חומרית, אז הוא בעומק הוא לא נהנה באמת. כי זה מנתק אותו מעולם נוסף שיש בתוכו, עולם רוחני. ואם הוא רק ברוחניות, אז זה גם לא משמח אותו, בגלל שהוא מנתק את עצמו מעולם הגופני. אז הוא לא שמח. בדיוק. עונג זה שהאדם נותן ביטוי לכל הצדדים שקיימים באישיות שלו, מתענג על השם. הוא מרגיש שגם הסעודה שלו קשורה לאלוקים. כל ההנאות שלו, הוא הולך לישון, זה קשור לאלוקים. זאת אומרת, העיסוק במשהו חומרי לא מרחיק אותו מאלוקים, מחבר אותו אליו. זה עונג. שמחה זה דבר נוסף. שמחה שזה יותר ביום טוב, זה חיבור גם בין אנשים. כולם שמחים ביחד. אבל עונג זה מקום מאוד מאוד אישי. ושבן אדם יכול להינות ממשהו, להתענג. עונג זה עניין אישי, זה לא עניין ציבורי. וזה מחובר לאלוקים. למה זה ככה? כי שבת בעצם מאפשרת לי לעזוב את ענייני החולין ולהתחבר למימד הרוחני האלוקי שבמציאות. והמימד הזה עוזר לאדם לקחת גם סעודה ולהפוך אותה לסעודה שמחוברת לאלוקים. עכשיו, מה הכוונה שמחוברת לאלוקים? כי הסעודה עצמה אתה משקף בתוכה, אתה מבטא בתוכה גם אוכל טוב וגם דברי תורה וגם זמירות שבת. כל הדברים האלה ביחד זה ביטוי שלם של של כל צדדי האדם, גם הצד הרוחני שבו וגם הצד החומרי שבו. זה עונג. בסדר? בגלל זה הרב אומר פה חיים להשפיע חיי עונג, כי העם מרגיש שכל הדברים שיש לו קשורים לאלוקים. תחשבו על עצמכם, מתי שאתם מרגישים שיש משהו שאתם נהנים ממנו, הנאה ממש, וההנאה הזאת מחוברת לאיזה רעיון יותר גדול, כוונה איזה משהו שאתם מחוברים אליו וזה משהו גבוה, אתם מרגישים יותר הנאה. אנחנו בני אדם, אנחנו לא יכולים ליהנות סתם ממשהו מנותק לגמרי מכל ערך. ככל שאנחנו מחברים אותו לערך, אנחנו מרגישים יותר שמחים. למה? כי בתוכנו יש משהו שמחפש משמעות, מחפש ערך. אם אתה לא תיתן לדבר הזה את ה... בסדר, אפשר לאכול גלידה מדי פעם, אפשר לאכול פלאפל, לא כל דבר אתה מחפש את המשמעות שלו, אבל אם אתה אוכל פלאפל עם חברים, אתה מרגיש יותר שמח. למה? כי זה לא רק הנאה שלי, זה משהו שמחבר אותי לעוד אנשים, זה יותר כיף. ואם זה סעודה שיש בתוכה גם איזה תוכן רוחני, אתה עוד יותר שמח, כי אתה אומר, מה, אני לא סתם עושה סעודה, אני עושה עכשיו סעודה שגם מבטאת איזה עניין.
סעודת מצווה.
סעודת מצווה, סעודת מצווה. כאילו העונג מקבל העצמה. עכשיו, מה זה אומר העצמה? זה אומר שאתה תאכל יותר? לא בהכרח. אבל ההנאה מהאוכל תהיה יותר גדולה. וזה קשור עוד פעם לאותו עניין, כי יש בתוך כל אחד מאיתנו גם צד שמחפש משמעות וגם צד שרוצה הנאה חומרית. ואם אתה מצליח לחבר שני הדברים האלה ביחד, אז האדם מרגיש בשלמות. וכל עוד רק אחד מהצדדים מתבטא, האדם מרגיש שיש איזה מתח בתוכו. זה חיי עונג. הועילה להשפיע אחרי עונג, חיים של כבוד. אמרנו הרבה פעמים שכבוד הוא רק כבודי, הנשמה נקראת כבוד. מה זה הכבוד של האדם?
משקל.
נכון, זה הכובד שלו. מה נותן לאדם משקל? הנשמה שלו, הצד הרוחני שלו, כי בצד החומרי שלו הוא שווה לבהמה. אז הצד של הנשמה שלו זה הכבוד. חיים של עונג, חיים של כבוד ורוממות רוח לכל הגוי כולו, לא רק ליחידים, רק גם לעם. והתרומם על במותי השירה החיה האלוהית ועל מרומי פאר החיים. פאר החיים, הכוונה החיים בפארם, ביופי שלהם. הדר הגדולה הלאומית וזיו האהבה הטהורה והרעננה. אהבה למי? נכון, אהבה להשם. אתה אומר לעצמך, מה זאת אומרת אהבת השם? איך אני אוהב את השם? הרגשתם כמה שאתם אוהבים את השם?
מתבודדות.
יפה. מה זה לאהוב את השם? לפעמים מדברים על זה, אבל לא מספיק חווים את זה. הרי שמה ישראל זה אמור להיות מצווה שמחברת אותנו לאהבת השם. ואהבת את השם לאופך ובכל לבבך ובכל נפשך. אומרים את זה פעמיים ביום. האם אנחנו באמת מרגישים שאנחנו אוהבים את השם?
אנחנו אומרים את זה חיפוני. מה זה לאהוב את השם? זה כאילו זה רגש, אבל אנחנו לא באמת, הקדוש ברוך הוא משהו אינסופי, ואנחנו לא באמת יודעים, כאילו אנחנו מאמינים בו, אף פעם לא פגשנו את ההתגלות שלו. אנחנו זה קשה כאילו לדבר על אהבה ש כאילו
אתה אוהב את החיים שלך.
כן,
אתה רואה את הנוף, זה עושה לך טוב. ביטויים לאהבת השם. נכון, אנחנו אוהבים אהבה זה להתגלות. אנחנו אומרים חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים. למה אנחנו אומרים אהבת תורה ויראת שמיים ולא יראת תורה ואהבת שמיים? הרב קוק כותב בעולת ראייה שאהבה יכולה להיות רק לדברים שאנחנו מבינים אותם, תופסים משהו מהם, והיראה היא תמיד למשהו מעבר למה שאנחנו תופסים. אנחנו יראים מהצד האינסופי של הדבר, מהמוחלטות שלו, מהעומק האינסופי שיש בו. בגלל זה אנחנו אומרים חיים שתהיה בנו אהבת תורה. לאהוב אפשר את התורה, כי התורה היא גילוי של רצון השם. אתה לומד תורה ואתה אומר, איזה יופי, איזה עומק, איזה חוכמה, איזה יושר, איזה מתיקות יש פה. ויראת שמיים זה יראה למימד שאלוקים הוא לא מתגלה, אלא הוא מעבר לנו, הוא הרבה הרבה למעלה מאיתנו, הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו נתפוס אי פעם. זה יראת שמיים. אז האהבה יכולה להתבטא בכל דבר שמתגלה בעולם. התורה עוזרת לנו לתפוס כל הגילויים שיש בעולם. כשאתה רואה איזה נוף יפה, חיה מיוחדת, אתה אוכל מאכל טעים, כל דבר כזה זה גילוי של ברכת השם בעולם. ברגע שאתה טועם, תאמור הוא כתוב השם. וזיו האהבה הטהורה והרעננה. שלמה המלך מלא אהבת השם. והאהבה הזו מתבטאת גם בשיר השירים. הרבה פעמים, אני זוכר שהיה איזה סיפור שתמיד היה לי קשה. זה שני סיפורים על החפץ חיים. שני סיפורים על החפץ חיים ששניהם היו במידה מסוימת קשים. הם מבטאים משהו נכון ובכל זאת יש בהם איזה מימד קשה. סיפור אחד זה היה הסיפור של עשיר אחד שהגיע לבית של החפץ חיים וראה שהבית שלו מאוד מאוד דל, אין שם הרבה דברים, בית מאוד פשוט. אז הוא אמר לו, מה זה, זה הבית שלך? איפה הרהיטים? איפה החפצים? איפה? אין כאן כלום כמעט. חפץ חיים שאל אותו, ואתה? איפה הבית שלך? איפה הרהיטים שלך? איפה החפצים שלך? אז הוא אמר לו, אני פה אורח, אני לא צריך לבוא עם הרהיטים החפצים. הוא אמר, גם אני פה, אני אורח. זה היה סיפור שאהבתי אותו, אבל לימים חשבתי לעצמי שסיפור מאוד קשה, כי זה אומר שהעולם הזה בעצם הוא סוג של מעבר כזה שאתה לא צריך להתייחס אליו לגמרי ברצינות. כי כל דבר בעצם מרחיק מאלוקים. זה סיפור אחד. סיפור שני, אחד הבנים של החפץ חיים נפטר צעיר, וכשדיברו עם החפץ חיים אחרי שהוא נפטר, אז הוא אמר, עד עכשיו הייתה לי אהבה, האהבה שלי להשם לא הייתה שלמה, הייתה חצויה, אהבתי גם את הבן שלי וגם את השם, עכשיו האהבה שלי להשם שלמה. זה גם סיפור מאוד עמוק ומבטא אהבה גדולה להשם. מה?
מזכיר את הסיפור עם רבי עקיבא, עם הסיפור של
ה... שם אחד ושמו אחר. אבל עדיין הרגשתי שיש פה איזה משהו חסר קצת, כי אתה מרגיש שהסיפור הזה מעמיד את העולם הזה ואת העולם הבא בתחרות. או שאתה אוהב את השם, או שאתה אוהב את הבן שלך. או שאתה חי בעולם הזה, או שאתה חי בעולם הבא. אין שלמות. אין יכולת לאהוב את השם דרך הבן שלך. לאהוב את העולם הזה ודרכו לאהוב את השם. אני חושב שהחפץ חיים מתאר פה מתח שבאמת קיים בעולם. אי אפשר להשליך כלאחר יד את המתח הזה. זה מתח שקיים בעיקר בגלות. הגלות העצימה את המתח הזה, כי היא באה בעצם לבנות אצל העם, אנחנו נראה את זה בהמשך המאמר, לבנות אצל העם סוג של ברור מאוד עמוק מה זה רוחניות ומה זה חומריות. וצריך לדעת שיש דברים שמרחיקים אותנו מהשם. זאת אומרת, אדם יכול להגיד, שמע, אני מתחבר להשם עם האוכל, אבל יכול להיות שהוא לא מתחבר להשם, הוא סתנן אל אכול. ולכן יש זמנים שהאדם בעצם פורש לגמרי מהחומר והוא דבק באשם. אז זה נכון, זה הסיפור של החפץ חיים שמתאר שכדי לאהוב את השם אתה צריך להיות במוחלטות אליו, שאין שום דבר שמסיט אותך. אבל בעצם במדרגה יותר עמוקה זה מה שמתואר פה במדרגה של שיר השירים של שלמה, שגם האהבה האנושית היא לא חוצצת בפני האהבה האלוקית, היא הופכת להיות כלי לגילוי האהבה האלוקית. זאת אומרת, כששלמה המלך מתאר את האהבה, הוא לא מתאר אותה כמשהו חיצוני, הוא מתאר אותה ככלי לגילוי אהבת השם. ואדם שהוא לא חווה אי פעם אהבה, הוא יוכל לאהוב את השם? כמו שהרמב״ם בעצמו, כשהוא מתאר בפרק י' בהלכות תשובה מהי אהבת השם, איך הוא מתאר אותה? כמו אהבת אותה אישה שהוא אוהב אותה וחושב עליה ושוגב תמיד. אז אדם שאין לו את הבסיס, איך הוא יוכל להצמיח אהבה? זאת אומרת, הנקודה, אפשר לומר, של השלמות בין אידאה אלוהית לאידאה לאומית, זה כמו השלמות בין הטבעי של האדם לרוחני. בשביל לבנות עולם רוחני בריא, אתה צריך שיהיה לך טבע בריא, יחס בריא. עכשיו, טבע בריא צריך להיזהר, כי יכול להיות גם טבע לא בריא. יכול להיות שהאדם שוקע בתוך הטבע. שוקע בתוך הטבע, זה כבר לא מחבר אותו לאלוקים, זה מרחיק אותו מאלוקים. למה? כי הטבעיות היא באה נגד הרוחניות. זה יכול לקרות, זה כמו שאדם אוכל הרבה, או שהאדם מתעסק כל הזמן בכסף. אז כבר זה לא נהיה, זה לא בסיס בריא לרוחניות, מרחיק אותו מהרוחניות. בגלל זה שבת באה כל שבוע ומרחיקה אותנו מהעולם החומרי. הוא אומר, תפסיק להתעסק בכסף, תפסיק להתעסק בבנייה, תשקיע רק בעולם הרוחני. אותו דבר השמיטה, שנת השמיטה באה להרחיק את האדם מהעיסוק כל הזמן באדמה, כי זה עלול להרחיק אותו מאלוקים. אבל המצב השלם, המצב שהטבע בעצמו לא מרחיק את האדם מאלוקים. ובשביל שזה יקרה, אדם צריך כל הזמן לעשות עם עצמו סוג של עבודה. שבתות הן אמורות להרגיל את האדם לאט לאט להגיע למקום הזה, שהחומריות והרוחניות לא סותרות אחת את השנייה. תחשבו, יום כיפור, נכון, לוחות שניים קיבלנו ביום כיפור. במידה מסוימת, כשחושבים על זה, אז הלוחות השניים שהם לוחות של בעלי תשובה, הם מבטאים מה קרה לנו אחרי הלוחות הראשונים. הלוחות הראשונים היו אמורים להיות לוחות שלא צריך בשבילם לצום יום שלם. והלוחות השניים מגיעים ביום כיפור, שבשביל להתחבר לרוחניות, מה אתה צריך לעשות? לעזוב אותה.
הלוחות הראשונים כאילו היו רק עליונים, והלוחות השניים היו גם...
זה לא בדיוק שהם היו רק עליונים. הם היו, הם ביטאו את השלמות של חומר ורוח. מכתב אלוהים חרוט על הלוחות משני עבריהם מפולש. זאת אומרת שאין משהו שלא מחובר לאלוקות, מקצה לקצה, מצד לצד. ומה קרה אחרי בלוחות השניים? בלוחות השניים כבר יש ירידה, והירידה הזו מחייבת להתרומם לרוחניות על ידי הורדה של החומריות. זה תהליכים, זה תהליכי עומק שאנחנו עוברים אותם כל הזמן, כל החיים שלנו. כל החיים שלנו הם סוג של מהלך אידאות אישי של כל אחד מאיתנו, בין רוחניות לחומריות. עד כמה אנחנו מצליחים? מה?
רצו ושוב,
אבל רצו ושוב לא במובן במובן של ריצה וחזרה גרידה, אלא סוג של דיאלוג. כל הזמן אנחנו מדברים, הצד הרוחני שלו מדבר עם הצד החומרי, ואנחנו כל הזמן מנסים לאזן בין הצדדים האלה כדי לחיות בצורה הרמונית. אבל צריך לדעת שכל דבר יש לו מחיר. רוחניות גבוהה שהיא באה על חשבון החומריות היא גם בעיה, וחומריות חזקה כשהיא באה ללא רוחניות גם היא בעיה. זאת הסיבה שעם ישראל מורכב מהמון המון 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 חלקים. חלקים בתוך העם שכאלה שיותר משקיעים בצד החומרי, כאלה בצד הרוחני, וביחד נהיה עם שלם. ושאלה טובה מאוד, שאלה טובה מאוד, שאפשר לומר שבעולם החסידי הרבה פעמים השפה היא שהאהבה לבן היא מקפצה. זאת אומרת, היא מלמדת אותנו אחר כך איך לאהוב את אלוקים, אבל האהבה לבן עצמו היא לא אהבת אלוקים. אבל אני חושב שהדרך שהרב מתווה היא יותר קרובה לכיוון הראשון שהצעת, שאהבה לאלוקים ואהבה לבן זה לא שתי אהבות, זה אהבה שדרכו אתה מגלה את האלוקים. זאת אומרת, לפי הפרשנות החסידית יש את אהבת הבן, זה אהבה חומרית, טבעית. אם אתה רוצה לאהוב את אלוקים אתה צריך להתרומם, ומאהבת הבן אתה לומד את אהבת אלוקים. אבל נראה לי שהרב קוק רוצה לקחת אותנו לכיוון יותר עמוק, שהאהבה לבן או גילוי הטבע או כל דבר בעולם הוא מגלה לנו חלק מהאהבה של אלוקים. אנחנו בעצם נפגשים, ברגע שאני נפגש איתך אני בעצם מגלה חלק מאלוקים. אז האהבה אליך היא בעצם אהבה, עוד ביטוי לאהבת אלוקים. בעצם מה יוצא? יוצא שאדם שאוהב אלוקים הוא אוהב יותר בני אדם, הוא אוהב יותר את הטבע, הוא אוהב חרקים, הוא אוהב את הצמחים. למה? כל דבר בשבילו זה גילוי של אלוקים. כמה שהוא אוהב את אלוקים יותר, הוא אוהב יותר בני אדם, אוהב יותר את הטבע, אוהב יותר את החיים. הוא אוהב את החיים כי הוא לא אוהב את החיים מהצד הפשוט שלהם, הוא אוהב את החיים מהצד העמוק שלהם. כל דבר עוזר לו להיפגש עם אלוקים.
אני חושב רגע באמצע בין החסידים, כדי להבין מה אני אומר לא חסידים, מה חווה אישית שלי. לא דווקא שאהבת הבן היא מלמדת, אלא אולי תוך כדי אהבת הבן אז לפעמים משתמשים בעוצמה של האהבה, משתמש בעוצמה של האהבה, אז כאילו עושה איזה מין שינוי תודעתי, מפנה את זה כאילו לאיזה מין אלוקים דמיוני. שאלה, האם יש איזה, כאילו, לא שהעוצמת אהבת הבן מלמדת אלא עוצמת אהבת אלוקים, אלא שבתוך ההתחלות הזה של האהבה, אהבת הבן, אז אדם יכול לעשות איזה מין פעולה מחשבתית יותר, כאילו. וכאילו עם אותו רגש חם, זה רגע לפנות לאלוקים.
או שבנגע, או שלא צריך בכלל את הסוויץ הזה.
אני מנסה לחזור, אני מנסה לחזור עוד פעם על השאלה, לראות אם הבנתי. אתה אומר, האם צריך בעצם, כשאני חווה אהבה למשהו, למישהו, האם אני צריך לעשות איזה מאמץ תודעתי להתרומם מהאהבה הזו, או שעצם זה שאני אוהב אותו, אז כבר בזה מתבטאת אהבת אלוקים, נכון? אין לי תשובה ברורה לגמרי, כי זה מאוד תלוי בכל בן אדם. לפעמים אתה יכול לאהוב מישהו ולהרגיש שעכשיו האהבה הזו היא לא אהבה למשהו אינסופי, אלא אהבה ספציפית למישהו. גם זה מאוד חשוב מהצד השני, גם שכשאתה אוהב מישהו, אז אתה באמת אוהב אותו. אתה לא בעצם מתייחס אליו כסוג של אבסטרקציה, סוג של הפשטה, וזה בעצם אלוקים. יכול להיות שהתשובה לשאלה הזאת היא לאהבת אלוקים יש המון 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 מופעים, המון ביטויים. אהבת התורה זה אהבת אלוקים במובן הכי פשוט, כי זה אהבה של רצון השם, ממש רצון השם. אבל רצון השם מופיע גם באהבת לרעך כמוך, וזה שאתה אוהב אותו אתה גם מבטא את רצון השם. אז הנקודה, אני חושב, שמבדילה בעצם בין אלילות לבין אהבת אלוקים, זה שאתה יודע שגם האהבה לאדם הזה היא לא כל אהבה לאלוקים. זה גילוי מסוים של אהבה. ויש מדרגות על גבי מדרגות באהבת אלוקים. ואהבת התורה, ביטוי יותר עמוק, כי אני אוהב ממש את רצון השם. אני חושב שהתשובה לזה היא אפשר לפעמים לחוות את זה דרך האהבה לאדם בצורה חלקית. הנקודה העיקרית, אבל נראה לי שהאדם לא יחוש כל הזמן סתירה בין זה שהוא אוהב משהו בתוך המציאות לבין אהבת אלוקים. כי אם הוא אוהב את הדבר שהוא אוהב מהצד הפנימי שלו, אז הוא אוהב ביטוי מסוים של אלוקים. ואם הוא אוהב אותו רק מהצד החיצוני שבו, אז זה ביטוי מסוים של אהבה, אבל זה לא אהבה שלמה. זה קצת כמו אהבה לשמה ולא אהבה לשמה. אם אתה אוהב את הדבר מצד העומק שלו, אז אתה גם מבין שיש לו קיום בלעדיך. זו נקודה מאוד חשובה. כאילו הרבה פעמים אנשים אוהבים, כמו השאלה אם הדייג אוהב דגים, אז למה הוא דג אותם? זאת אומרת, אם אתה אוהב את הדבר, אז אתה לא מנצל אותו לטובתך. אתה אוהב אותו ונותן לו חירות, כמו העצים, שאתה לא תולש סתם צמח. למה? יש לו חיים, אני לא סתם משתמש בו. אז במה תתבטא האהבה למשהו? אתה יש שאתה נותן לו מרחב, אתה נותן לו קיום, אתה נותן לו חירות.
נכון, גם בבעל ואישה, גם בחברים,
זה נכון גם בכל דבר. מתי אתה אוהב מישהו, מתי מתבטאת האהבה? מתי שאתה נותן לו חירות, נותן לו חופש, כי אז אתה באמת אוהב את הממד האלוקי שבו. אבל אם אתה אוהב את הדבר רק מהצד שהוא מסב לך הנאה, אז אתה בעצם אוהב רק את הממד החומרי שבו, את הממד השימושי שבו. זה ביטוי אולי קטן ליחס בין אהבת אלוקים לאהבה אנוכית. אבל זה, שוב, תדעו לכם, זה התנוצצויות. כל דבר כזה זה סוג של דבר מאוד אישי בסופו של דבר. איך האדם חווה את החיים. יש פה מימד מסוים של אובייקטיביזציה, זאת אומרת יש פה איזה שכל, אבל מעבר לשכל יש פה גם לב. כל אחד יודע איפה הלב שלו נמצא שהוא אוהב משהו. האם הלב הזה עכשיו מופיע, הקשר מופיע במובן רוחני או לא? לא היה העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. אז מה הכוונה שכל השירים קודש, כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים? כן, זאת אומרת כל הכתובים הם קודש, מופיע קודש במובן הפשוט, השם, אלוקים. שיר השירים לא מופיע לא השם ולא אלוקים.
לא צריך.
מה?
לא צריך.
כי הכל מבטא את אלוקים. כן. מתי שהאלוקים מופיע בצורה נפרדת, אז בעצם יש דברים שהם לא אלוקים ויש דברים שהם אלוקים. אבל מתי שהאלוקים לא מופיע בצורה גלויה, זה אומר שהכל קשור לאלוקים. כל זה אלוקים.
מגילת אסתר.
מגילת אסתר גם יש בחינה כזאת, נכון. אפשר להגיד שמגילת אסתר זה ההפך, זאת אומרת שהכל נסתר שם. אבל אמרתי בשבוע שעבר שרבי נתן בליקוטי הלכות כותב שיש בחינה דומה לשיר השירים ולמגילת אסתר, ששניהם מבטאים איזה מימד נסתר, אבל מימד נסתר שהוא יותר עמוק מהקודש הרגיל. רבי נתן כותב שם שיש שני סוגים של חגים, יש חג שאסור לך לעשות בו מלאכה ויש חג שמותר לך לעשות בו מלאכה, ופורים וחנוכה הם חגים שמותר לעשות מלאכה. מה יותר גבוה? לכל יותר גבוה שאסור לך לעשות מלאכה, אבל הוא אומר שם שיש מימד יותר עמוק בזה שמותר לך לעשות מלאכה, כי הקודש הוא כל כך עמוק שגם כשאתה עושה מלאכה זה לא מנוגד לאלוקים.
זה לא נסתר, זה
מרוב
שזה גלוי.
כן, כן, כן. אז בגילת אסתר זה נראה יותר כמו אסתר, אבל בשיר השירים זה הכל גילוי. השאלה מה אתה מגלה, זאת אומרת אדם שרואה את השיר הזה סתם, הוא אומר מה, סתם סיפור אהבה בין מלך לנערה. אבל אם אתה מבין שכל הסיפור הזה הוא בעצם סוג של שיקוף של משהו יותר גבוה, אז אתה קורא את זה אחרת.
כל הכתובים דווקא
מה? לא, 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 לא. זאת אומרת, כל כתבי הקודש, מה שנקרא. כתבי הקודש הם קודש. שיר השירים, קודש קודשים. אני, ככה נראה לי זה הפשט שם במשנה. וכאן, אחרי שתיארנו את המצב השלם הזה, היה עדיין פער. הייתה בעיה בתקופת בית ראשון. אבל רק הרוח הלאומי, ביחוסו הכללי, התרומם למידת גובהו בימים הטובים ההם של ההתעלות ההיסטורית, וייחס את מקור חייו וקרן אישו בתוכן ההופעה של הרעיון האלוהי. זאת אומרת, כל עם יש את המימד הלאומי שלו ויש את מימד היחידים שבו, נכון? לדוגמה, כאן בישיבה יש את הישיבה כקולקטיב, אנחנו כחבורה, ויש כל אחד. אז לפעמים אתה יכול לראות שיש חבורה שמרגישה מאוד ביחד ומאוד מחוברת לרעיון. עכשיו כל אחד שהוא חוזר הביתה לחדר שלו, הוא לא בהכרח חי ככה, אבל כשהם ביחד בעוצמה הם בתוך הרעיון. אז אותו דבר היה בבית ראשון, העם כעם היה מחובר לרעיון הזה, לרעיון האלוהי, לבית המקדש, זה רומם אותם, זה חיבר אותם. אבל היחידים, כל אחד בעולם הפרטי שלו היה מנותק מזה. אבל רק הרוח הלאומי ביחוסו הכללי התרומם למידת גובהו בימים הטובים ההם של ההתעלות ההיסטורית, וייחס את מקור חיה וקרן אישו בתוכן ההופעה של הרעיון האלוהי. זאת אומרת, כל אדם חווה את החיים האישיים שלו רק במובן הכללי כמחוברים לאלוקים, אבל במובן הפרטי כל אחד חי את החיים שלו כמו שהוא רצה, כמו שהיה בא לו. זה יכול לקרות במקומות הכי טובים. זאת אומרת, כשבן אדם מחובר לרעיון ברמה הכללית, אומרת, ברור שאנחנו כקבוצה, אבל אני באופן אישי לא נמצא שם. המוסר הפרטי, עכשיו הרב מסביר מה הכוונה שלו במשפט הראשון. המוסר הפרטי עוד לא נזדקך לבוא לידי מידה זו. איזו מידה? של מה? לייחס את מקור חיה וקרן אישו בתוכן ההופעה של הרעיון האלוהי. ותוכנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא להרמוניה העליונה הזאת. זאת אומרת, בן אדם חווה את הקשר לאלוקים רק מתי שהוא הולך לבית המקדש. כשהוא חוזר לבית שלו, מה הוא מרגיש? היה נחמד, היה יפה, לא, עכשיו חוזרים לחיים הרגילים. אין קשר לאלוקים ביום יום. קשר לאלוקים זה רק מובן הלאומי, בחגים אולי, אולי בשבת, אבל ביום יום כלום. תאוות, רצונות, עבודה, כסף, זהו. אני מחובר לאלוקים פעם בשנה, פעם בשבוע, זהו.
זה ממש קורה, זה קשר או בגלל תפיסה שהוא הסתכל על זה ככה?
זה קשר של יישום. זאת אומרת, חוסר יכולת ליישם את הרעיון הכללי בחיים האישיים, באיזושהי סיבה. יש לזה הרבה מאוד סיבות. יש לזה סיבות טובות, יש לזה סיבות לא טובות. סיבות טובות זה בגלל שעוצמת החיים האישיים הייתה כזאת, שלא היה אפשרות לחבר את הרוחניות לחיים, בלי שהחיים כאילו יהיו חלשים. בן אדם לא הצליח לחבר את החיים האישיים שלו לשם. יש סיפורים היסטוריים לדבר הזה, שעדיין לא התפשט לימוד תורה בהמון. יש כל מיני ביטויים לדבר הזה. בפועל היה שם בעיה. הייתה שם בעיה. תקופת בית ראשון. המוסר הפרטי עוד לא נזדקף לבוא לידי מידה זו, נכון? איך נחרב את המקדש הראשון? מה חז"ל אומרים? ראשון. גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. מה זה גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים? נכון, זה חומריות מאוד חזקה, זה לימוד מהגויים, זה התנהלות ביום יום של הבני אדם בצורה מאוד פורצת גדרות. עבודה זרה זה העתקה של דפוסי התנהגות של הגויים. גילוי עריות זה גם הליכה אחרי התאוות. שפיכות דמים, זה חוסר יכולת לשלוט ביצר של הכעס. הורגים אנשים, רק בגלל שיש לזה פתאום התלהטות כזאת. המוסר הפרטי עוד לא נזדקך לבוא לידי מידה זו, ותוכנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא אל ההרמוניה העליונה הזאת. האם זה... גאו החוכים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה. אז משל, החוכים והקוצים שסובבים את השושנה העליונה, זה משל שמופיע בזוהר, בתיקוני זוהר. מה הכוונה חוכים ושושנה? אז עם ישראל, שמכונה גם כנסת ישראל, מכונה גם שושנה. כי שושנה בין החוכים, שושנה בין קוצים. יש שושנה שיש לה ריח טוב, אבל מסביבה יש קוצים. יש כל מיני דברים שמונעים גם להגיע לשושנה וגם פוצעים את השושנה. הרב מסביר מה הם החוכים ומה השושנה. אנחנו יודעים מה זה החוכים. ממלכות האליל עם כל קסמי הקולטורה האלילית. כוונה, ממלכות האליל של כנען, נכון? ארץ כנען הייתה רבויה בעובדי אלילים.
קולטורה
זה תרבות, עם התרבות האלילית. ממלכות האליל עם כל קסמי הקולטורה האלילית, זאת אומרת, זה כמו היום שאמריקה מושכת או אירופה מושכת אנשים לתרבות שלה. מאיפה בא הקסם? התרבות. הארכיאולוגיה מראה שהכנען ומצרים היו תרבויות מאוד מפותחות, מאוד מתקדמות, מבחינה טכנולוגית, מבחינת הידע שהיה להם. היה מאוד קל להימשך אחריהם. כי אתה אומר, וואי, זה הקדמה. קדמה זה להיות כמו הכנענים. לא, אנחנו פרימיטיביים כאלה. מאמינים באלוהים שלא רואים אותו. מה זה? הם, יש להם מקדשים, ויש להם אלילים, ויש להם תרבות שלמה סביב זה, זה מיתולוגיות. קשה לנו להבין את זה היום, אבל תדמיינו מה זה שיש יהודים שהם מסתכלים על אמריקה ואומרים, זאת התרבות, זאת התרבות הגבוהה. היום קצת קשה, כי אמריקה זה לא תרבות גבוהה כל כך. אירופה, גם אירופה היום היא לא תרבות גבוהה, לפני 100 שנה. כן, זהו, אני אומר, גם שזה לא גבוה, בכל זאת מתייחסים אליהם ככה. שבוע על אירופה שלפני 200 שנה, שהם הסתכלו, אמרו, וואו, איזה פילוסופיה, איזה תרבות, איזה מוזיקה. אז זה דוגמה לקולטורה. אז קולטורה היא דבר מאוד מושך. תרבות זה דבר מאוד מושך. רק שאנשים לא שמים לב, לפעמים שבתוך התרבות הזו שמתהדרת ביופי ולבוש מאוד מרשים, יש זרעים של מושחת, של השחתה. ממלכות האליל עם כל קסמי הקולטורה האלילית יתנסעו ויעוררו את החושך. למה זה נקרא חושך? אתם זוכרים? מה?
העדר של האידאה
האלוהית. נכון, אבל למה זה נקרא חושך? כי מה זה גורם? כן, זה גורם קודם כל, חושך גורם קודם כל לראות בחוסר בהירות את המציאות, דמיונות מאוד גדולים. החושך מעורר את הדמיון. מתי שאתה נמצא בחשיכה אתה לא רואה בבהירות מה לנגד העיניים, אז אתה מתחיל לדמיין כל מיני דברים. דמיון יוצר פחדים. כשאדם מדמיין זה מעורר אצלו פחדים. בגלל זה האלילות הייתה מלאה באימה ופחד, בדמיונות מאוד מאיימים. למה? כי הכל זה חושך, אתה לא, אין לך בהירות לאן לכוון את החיים. אז זה יוצר הרבה מאוד פחדים וחששות וחרדות. מצד שני, המון התלהבות יש שם גם. וכמו עם העגל, נכון? איפה ראיתם את עם ישראל רוקד וצוחק, מצחק סביב משהו? כי זה מושך, זה מעורר. יש לך דברים מוחשיים שאתה יכול לראות אותם. זה גורם לאנשים לרצות להתלהם, זה מלהיב. ובהתלהבות אימוץ החיים התנערו התשוקות הגסות והמידות הרעות התעוררו. למה זה מידות רעות? למה מידות רעות מתעוררות כתוצאה מהעבודה זרה? קודם כל, כי אין עידון. מה זה לעדן? מה? אין לך לאן לחתור. אין מקום גבוה שאתה חותר אליו. ואז הם מעצים בעצם את האגרסיות. נגיד, העבודה זרה לא אומרת לך, אל תיקח את האגרסיות, אלא היא נותנת לך לקחת את כל הכעסים ואת כל התאוות רצח, להשתמש בהם. את כל העריות ולהשתמש בהם. כי העבודה זרה לא אומרת לאדם לעדן אותם ולזכך אותם. אז המידות הרעות, היצרים הרעים, התגברו. עבודה זרה היא כאילו נותנת לאדם להמשיך להישאר באותם תאוות, רק לחבר אותם לרוחניות. היא לא אומרת לאדם רק תאוות, היא אומרת אתה יכול להישאר בתאוות ולעבוד את האליל ביחד עם זה. זה הבעיה של העבודה זרה. זה כאילו, זה כמו, זה דומה היום קצת. קצת היום יש, כאילו אומרים לך תתחבר לרוחניות, אבל תישאר מבחינת התאווה לפעמים אותו דבר. לא נותנת לאדם להתרומם. זאת אומרת, תשמע, בן אדם צריך רוחניות קצת, אבל לא צריך לשנות את ההתנהלות. זה פלורליזם כזה. הכל פתוח, אפשר לעשות מה שרוצים, ויהיה לך רוחניות, ואפשר להמשיך אותו דבר בצד הגשמי. התגעשה חיית האדם, אנחנו נסיים עוד רגע, התגעשה חיית האדם ויגדל שוויון הרוח ורפיון החפץ לכל ניסה ונאצל, לכל מרום וקדוש, לכל מה שלמעלה מהחושים החומריים והדמיון הגס הנשען רק עליהם. אז הרב מתאר פה בעצם את מה שתיאר, מה שקרה כתוצאה מזה שהיחידים לא הצליחו להתרומם והם למדו מממלכות האליל. התגעשה חיית האדם, וכל אחד מאיתנו יש צד חייתי שאם אתה לא מכוון אותו ומרים אותו אז הוא מתעצם. ויגדל שוויון הרוח ורפיון החפץ לכל ניסה ונאצל. מה הכוונה? אדישות. פשוט כך, שוויון הרוח, רפיון החפץ. אין חפץ בזה. לכל ניסה ונאצל, האדם לא מנסה להתרומם למעלה בשביל להגיע לערכים. יש למעלה, אני לא למעלה, אני למטה. לכל מרום וקדוש, לכל מה שלמעלה מהחושים החומריים והדמיון הגס הנשען רק עליהם. האדם עובד רק את מה שהוא מסוגל לראות, רק את מה שהוא מסוגל למשש, להרגיש, לחוש, להריח. עכשיו יש פה עוצמה, צריך להבין, יש לזה קסם. זה לא סתם של עובדי האלילים היה קסם, קולטורה, תרבות שלהם. מה היה הקסם? זה מלא כוח, מלא עוצמה, וכמו עם העגל יש שם עוצמה. אדם עלול, בגלל שאלוקים הוא לא נראה, לאבד את העוז שלו, לאבד את חפץ החיים.
אמרנו שגם עגל זה מלשון שלמות גשמית.
מה?
אמרנו גם שעגל זה מלשון שלמות גשמית.
כן, נכון, העיגול. זה בעצם הרב מתחיל לתאר לנו פה את הירידה ההדרגתית הזו, את הנפילה המוסרית שהתרחשה כתוצאה מהחיים היחידים שלא התרוממו עדיין למדרגה של שלמה. בסופו של דבר אתם זוכרים מה קרה לשלמה בעצמו, שהנשים, שזה בעצם המשל של האישה, האידאה הלאומית, הם הסיתו אותו לעבודה זרה. זאת אומרת, תמיד המימד הנשי הוא המימד כמו של האידאה הלאומית, כלומר של ההופעה של האלוקות במציאות. והמימד הזה, מתי שהוא לא היה שלם, בגלל שבעצם אתם מבינים פתאום את הסיפור של שלמה כמשל למה שהיה עם העם. העם, היחידים לא היו מתוקנים. שלמה המלך ניסה להרבה נשים, הכוונה רצה לרומם את כל חלקי התרבות האנושית. בסופו של דבר, מה קרה? זה הוריד אותו. זה הפיל אותו למטה. כי מתי שאתה מנסה בבת אחת לרומם את הכל, לא תמיד אתה מצליח, וזה עלול להוריד אותך למטה. אבל השאיפה של שלמה הייתה שאיפה קדושה, הוא רצה לרומם את כל סוגי החיים, כל חלקי החיים, אל האלוקות. משימה, יש לנו משימה היסטורית. לא פשוט. תודה רבה. תודה.